אנחנו התחלנו פרק למדי, גם המהר"ל הביא כאן סדרה של דברי רבותינו ממסכת סנהדרין על המצב באחרית הימים, על לכאורה מה שנראה הפסד גדול מאוד בכל מיני תחומים, בכל מיני דברים, וצריך להבין אותם. לכן הוא יחזור להסביר את הגמרות האלה אחת לאחת בהמשך. וכהקדמה כללית לכל הגמרות האלה הוא נתן את העיקרון שבעצם כל הוויה חדשה גורם להפסד הוויה הקודמת לה, ולכן כיוון שבאחרית הימים תהיה הוויה חדשה כוללת, זה שלמות העולם, אז הרבה דברים שקודם לכן היו בעולם נראים כהולכים ונפסדים. זה הכלל, שיש ביטול של המציאות הקודמת כדי לפנות מקום להוויה החדשה. אנחנו בדף קנ"ח בסוף העמוד הימנית, וביאור דברים אלו. דה, יש פה ידיעה חשובה, שנקרא מלכות בית דוד סוכה. כן, ויש לזה בטח סיבה, למה מלכות בית דוד נקראת בשם סוכה. כי כל מלכות דווקא נקראת בשם בית. וכמו שפרשו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת סוטה על שתי המילדות העבריות שהיו במצרים, בפרשת שמות שם, שהקדוש ברוך הוא איך שילם להן שכרן על זה שהיו מחיות את הילדים ולא מקיימות את הגזרה של פרעה. כתוב, ויעש להם בתים, ושם רש"י מביא על פי חז"ל את הפירוש, מה זה ויעש להם בתים? בתי כהונה ובתי מלכות. הנה אם כן, מקור בדברי חז"ל, שמלכות נקראת בשם בית. עכשיו צריך להבין למה בדרך כלל, מלכות נקראת בשם בית. ולמה במקרה של מלכות בית דוד, שהיא שונה מיתר המלכויות, היא נקראת בשם סוכה, ולא בשם בית. כלומר, מה שהמהר"ל הולך להסביר זה שני דברים. א', הוא הולך להסביר למה באופן כללי המלכות נקראת בשם בית, שתיים, הוא הולך להסביר למה בשונה מן המלכויות האחרות, מלכות בית דוד הולכת ונקראת בשם סוכה. מה ההבדל בין סוכה לבין בית? בסדר? כן. המילדות עשו מעשה של גבורה,
כן.
נכון?
כן.
הם הצילו את בית ישראל.
אז מה המשמעות של הבתים?
הם הצילו את בית ישראל, נכון?
ישראל.
הם גרמו לכך שעם ישראל יקום. כי אם הם היו מקיימות את הגזרה של פרעה, אז לא היה עם ישראל. אז הם היו בעצם מצילות בית ישראל. אז הקדוש ברוך הוא שילם להם מידה כנגד מידה. כיוון שמסרתן את נפשיכן על הצלת בית ישראל, יצאו מכן, שתי המילדות האלה, מיוחבת בתי כהונה. איך? שהרי מיוחבת יצא גם כהונה וגם לוויה. אהרון ומשה. מאהרון כהונה, ממשה לוויה. וממרים יצא מלכות בית דוד. ככה אומרים חז"ל במסכת סוטה, שמשתי האנשים האלה היו שני המוסדות העיקריים האלה, בתי כהונה ובתי מלכות. למה? כיוון שהם מסרו את הנפש על הצלת הכלל, אז הקדוש ברוך הוא הוציא מהן את אותם המוסדות, את אותה מנהיגות, המנהיגות הרוחנית והמנהיגות המלכותית. כהונה, כהונה ומלכות. מה? כל אמא הייתה עושה את זה, אבל כל מיילדת, אנחנו לא מדברים על אמא עכשיו. קודם כל צריך לדעת שבמצרים זה לא היה פשוט להיות אדם נורמלי. מאוד לא פשוט. לנו, כשאתה חי במצב נורמלי, אז אתה אומר, טוב, נו, זה נורמלי, מה קרה? אבל זה בדיוק מה שהמצרים פעלו. המצרים פעלו שאנשים במצרים לא התנהגו בצורה נורמלית.
בעצם כמו
בשואה. נכון מאוד. ואתה רואה שאפשר להביא את האדם לנהוג בצורה לא נורמלית. אז המצרים פעלו, הם גזרו גזרות, והיו צריכות, היו מוכנות לשלם את החיים, עבור זה הם היו מוכנות לשלם חיים. ובסך הכל היה מדובר במילוי התפקיד. אז היו יכולות להתפטר למשל מן התפקיד שלהם. מצד אחד פרו גזר, מצד שני אנחנו לא רוצות לגיים את הגזרה של פרו, אז מה עושים? כשאדם לא רוצה, לא יודע איך לצאת מזה, מה עושה? הוא מתפטר, נכון? אבל המילדות העבריות לא התפטרו. אמרו, בסדר, אנחנו כן, נשאר בתפקיד, ונעשה ההפך ממה שהוא אומר. לעשות במצרים ההפך ממה שפרו גוזר, זה לא דבר של מה בכך. כי כולם שם עבדים, וכולם עושים את רצון המלך. ואתה תמיד יכול להגיד לעצמך, טוב, אם אני לא אעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה במקומי. לצערנו הרב, מצאנו במשך הדורות אנשים שלא עמדו במבחן הזה. והטענה שלהם הייתה שלא הייתה לי ברירה, מה אני יכול לעשות? זה לא הייתה לי ברירה. לא עשיתי את זה מרצון, או לא עשיתי את זה בחפץ לב, אבל לא הייתה לי ברירה. אבל המילדות העבריות האלה, הם לא התפטרו, והם פעלו, וחכמים אומרים, שלא רק שלא קיימו את הגזרה של פרעה, אלא עשו כל הזמן בדיוק ההפך. זאת אומרת שריבוי עם ישראל במצרים כן ירבה וכן יפרוץ, הכל זה היה ממידת החסידות שלהם. זאת אומרת, הם עשו לא רק מה שבן אדם עושה בדרך כלל, הם עשו יותר ממה שבן אדם עושה בדרך כלל. זאת אומרת, הם היו המילדות הכי טובות שבעולם, שאפילו כשבאופן טבעי הוולד היה יכול למות, כן? שזה קורה לצערנו הרב בכל מציאות טבעית. מה קורה? מה לעשות? יש דבר כזה. לא כל הכל הולך חלק, נכון? אפילו באופן טבעי. אז הם אמרו, דווקא במצב הזה שבו עם ישראל נמצא בסכנה כל כך גדולה, צריך להציל כל ילוד. כן? לכן קראו להם שפרה ופועה. למה קראו להם שפרה ופועה? כי הם היו משפרות את הוולד, מלשון שיפור. הם היו משתדלות ומוסרות הנפש, והולכות לבקר אחר כשבת היולדת, ומטפלות בתינוק, ומנחמות אותו, ומחזקות אותו, ומביאות אוכל, והכל רק שיהיו תינוקות יהודים בעולם, במצרים, בגיהינום הזה, במצב הקטסטרופלי הזה, במצב הנורא הזה, שזה מחנה ריכוז אחד גדול במצרים, הם לא נחו יומם ולילה, ופעלו, עשו הכל כדי שפה עם ישראל יחיה. אז הקדוש ברוך הוא שילם להם איך? בזה שהוא העמיד את ההנהגה של עם ישראל, שההנהגה הזאת, זאת ההצלחה של עם ישראל, הכהונה והמלכות, זה מה שבעצם נותן הצלחה לעם ישראל, שיש לו הנהגה כזאת גדולה של כהונה ושל מלכות, זה יצא מכן, אתם ממש ראויות, אתם מתאימות לזה. ככה הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב למי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, שבעצם עצם הצלחתו בעיסוק הזה בצורכי ציבור, זה כבר שכרו. כן, צריך הרבה סייעתא דשמיא כדי לעסוק בצורכי ציבור. צריך המון סייעתא דשמיא כדי להצליח. צריך המון תושייה, המון חוכמה, המון עוז, המון גבורה. אז מאיפה יש לך את זה? זה השכר שאתה מקבל על זה, שאתה עוסק. המסירות נפש שלך על הכלל, השכר זה שאתה מצליח. מה השכר של מי שעוסק בצורכי ציבור? זה שהוא מצליח. זה השכר שלו. מישהו אחר היה נכשל, ואז זה בכלל לא היה שייך. אז הקדוש ברוך הוא, איך הוא שילם לשתי המילדות האלה, שהוא עשה להם בתים, הכוונה, אתן במסירות נפש שלכם, יש כבר את היסוד של הנהגת עם ישראל. ולכן ראוי שמכן יצא זרע הכהונה וזרע המלכות. ששני העמודים האלה, הכהונה והמלכות, הם עמודי ההנהגה. ההנהגה הרוחנית מצד אחד זה הכהונה, שהיא ההנהגה הרוחנית. וההנהגה המלכותית, שזה איך לתרגם ואיך להוציא לפועל את האידיאלים הגדולים האלוקיים במציאות, כן? צריך שני דברים תמיד לעם. הנהגה רוחנית גדולה מאוד, עליונה מאוד, וצריך גם הנהגה איך מתרגמים במציאות את האידיאלים. זה מאוד יפה שיש לך אידיאלים גדולים, אבל תכלס בשטח איך עושים את זה? איך פועלים? איך מנהלים את הפוליטיקה הלאומית ביחס לכל העולם כולו? נו, זה לא כל כך פשוט. אתה יכול לבוא ולהתלהב, אבל אתה לא יודע איך לעשות, אתה לא יודע איך עושים את זה. זה בשביל זה צריך מלכות בית דוד, שהם יודעים איך לנהל את העניינים. מלכות יצא ממרים. שאלה שם המסכת סוטה, ומסבירים את כל ההשתלשלות. שמרים הייתה נשואה לנחשון. נחשון הוא משבט יהודה. אז דרך נחשון ומרים יצא אחר כך זרע בית דוד. הגמרא נותן שם את כל ההשתלשלות. זה דרך מרים. דרך יוכבד זה הכהונה, משה ואהרון, ודרך מרים מלכות יהודה. טוב, אז עכשיו כל זה למה הבאנו את זה כדי להוכיח שמלכות נקראת בשם בית. אז עכשיו הוא מסביר למה זה ככה. עד עכשיו זה דברי חז"ל. אבל למה באמת מלכות נקראת בשם בית? אומר המהר"ל, לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בניין קבוע. וכן המלכות נקרא בית מפני החוזק והקביעות שיש למלכות, וכמו הכהונה גם כן, גם היא נקראת בשם בית מפני חוזק הכהונה שאין לו עשרה לעולם, כלומר אין לזה ביטול. אדם כהן, בנו כהן, נכדו כהן, וכן עלה עד סוף כל הדורות. זה דבר שלא, אז כמו שעל המלכות לא יסור שבט מיהודה, זה דבר מאוד איתן, המלכות זה לא דבר שנפעל. חוזק של דבר נמדד האם הוא כוח פועל או כוח נפעל. שתי ההנהגות האלה, הכהונה והמלכות, זה כוחות פועלים ולא כוחות נפעלים. לזה מתכוון המהר"ל כשהוא אומר שיש להם חוזק וקביעות, שהם כוחות פועלים. המלך פועל, הוא משנה את המציאות. מלך פורץ גדר, אין מי שיכול לעמוד בדרכו, הוא משנה את המציאות. לכן הוא נקרא בית. וכן המלכות נקרא בית מפני החוזק והקביעות שיש למלכות, כמו הכהונה. גם זה נקרא בית מפני חוזק הכהונה, שאין לו עשר לעולם, אין איזה ביטול. ולפיכך קראו מלכות בדוד סוכה. אבל עכשיו צריך להבין למה דווקא לגבי מלכות בדוד יש פה שינוי. מבית זה הופך להיות סוכה. כן.
ואיזה מלכות קראו בית? איזה מלכות הייתה במצטר? שקראו לה בית. מלכות של מרים, רשי אומר שהיא בית. זה מלכות בדוד.
כן. נכון שהמושג של מלכות, לזה התכוון המהר"ל בהתחלה. המושג של מלכות זה מושג של בית. עומד. ובאמת בעם ישראל הייתה מלכות חוץ ממלכות בדוד. כל מלכות ישראל במשך 400 שנה היא לא הייתה מלכות בדוד. כל מלכות אפרים הייתה מלכות. על רחל נאמר עקרת הבית. והייתה מלכות שיצא ממנה ונמשכה המון זמן. כל בית ראשון. קצת יותר, קצת פחות מ-400 שנה, כי גלות עשרת השבטים הייתה לפני חורבן בית המקדש, 300 שנה. אז כן היה דבר כזה. מה שהמהר"ל רוצה לומר ככה, זה ככה. המושג של מלכות, באופן כללי, מתאים להגדרה של בית. אבל מלכות בדוד, ובעיקר מלכות בדוד העתידית, יש לה הגדרה שיותר מתאימה לסוכה. זה צריך להבין למה זה כך, מה מיוחד.
על פי מה שהמהר"ל מסביר עכשיו, כן. זה שבית זה דבר שלא נופל.
נכון.
אין גם, אז זה יותר קשה על פי מה שהוא מסביר עד עכשיו.
לא, אז למה אני רוצה, לקרוא למלכות בדוד דווקא סוכה? זה מה שאתה אומר, אתה אומר דבר נכון. כן. מלכות זה דבר שאמור לא ליפול, יש לזה כוח. זאת אומרת, לכן זה מתאים להגדרה של בית. אז פתאום, כן, כל זה נכון. אבל מלכות בית דוד זה סוכה. אז למה? החמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אז למה זה ככה? זה מה שצריך להבין, יש לזה משמעות. אז אומר המהר"ל ככה, ולפיכך קרא מלכות בית דוד סוכה. לפי שמלכות בית דוד מלכות אלוקית, לא כמו שאר מלכות שהיא חול, ולפיכך לא קראו אותה המלכות בית. למה? כי הבית הוא בניין קבוע כמו הדברים הטבעיים שהם בעולם קבועים. חוק ולא יעבור. המציאות הטבעית היא מציאות של קבוע. אנחנו רואים את זה תחילת קהלת, ככה הוא מגדיר את המציאות הטבעית. אין חדש תחת השמש. אין. הכל זה חוקים קבועים, מתנים, שמחזיקים את העולם. המציאות הטבעית היא מציאות של קביעות. אין פה שינוי, אין פה חילוף. אותם החוקים שהיו לפני 2000 שנה, זה אותם החוקים שבדיוק עכשיו.
טאבו.
לא השתנה שום דבר. קבוע. זה המלכות הרגילה. מלכות של חול. מלכות של חול, מה זה המלכות של חול? זה המלכות הטבעית. כן? יש בעולם מלכות שהיא שייכת למציאות הטבעית. מה זה אומר? בטבע יש דבר כזה. אפילו אצל בעלי חיים. שיש מנהיג. יש מנהיג לעדר. יש מלך לחיות. יש מלך לבהמות. יש המלכה אצל הדבורים. יש. יש. זאת אומרת, זה לא. זה דבר פשוט. שחייבת להיות הנהגה. חייב להיות ראש. במציאות הטבעית יש ראש. אז המלכות זה דבר טבעי. זה שייך למציאות הטבעית הרגילה. בטבע וגם במציאות האנושית יש מלכות. מלכות זה הנהגה. אי אפשר שדברים יתנהלו בלי הנהגה. לכן הוא קורא לזה מלכות של חול. חול הכוונה טבע. במציאות הטבעית אתה פוגש את הדבר הזה. ובאמת אתה רואה שבעמים זה מלכות, יש משפחה של מלכות. נמשך שנים, עשרות שנים, מאות שנים. המלכות לא זזה. ויש מלכויות שמחזיקות זמן המון שנים. זה מלכות רגילה. שהיא פועלת על מה? על פי חוקים קבועים מראש, ידועים, אבל כשמגיעים למלכות בישראל, זה משהו אחר. לפי שמלכות בדוד היא מלכות אלוקית, ולפיכך לא קראו אותו בית, שהוא בניין קבוע כמו הדברים הטבעיים, שהם בעולם קבועים. אבל הדברים האלוקיים אינם בעולם הזה קבועים. רק הם הרעי, כמו הסוכה שהיא הרעי. עכשיו צריך להבין, מה זאת אומרת? הרי סוכה זה דירת הרעי, נכון? אז הוא לומד את זה מדין הסוכה, שהמלכות היא הרעי, כמו שהסוכה היא הרעי. לכאורה, מה זה אומר? אז זה אומר ש... זה אומר שזה חיסרון לכאורה, נכון? זה לכאורה חיסרון, הבית זה יותר חזק, זה יותר איתן, זה לא זז, אז אולי זה חיסרון. אז התשובה היא שזה בדיוק הפוך. המהר"ל מסביר את זה בכמה מקומות. שהדבר שהוא במדרגה אלוקית, הוא בבחינת רוח אלוקים, מרחפת על פני המים, נוגע ולא נוגע. המציאות האלוקית אין לה עדיין אחיזה גמורה בזה העולם, כי העולם צריך הרבה הכנה והכשרה עד שיש לו את הכוח לקלוט את המציאות האלוקית. זה לא פשוט בכלל. המציאות האלוקית היא מתנסה מעל המדרגה הטבעית. זה שהמציאות האלוקית היא לא גבוהה בזה העולם, זה לא חיסרון מצד המציאות האלוקית חס ושלום. זה חיסרון מצד המציאות הטבעית, שהיא עדיין לא פיתחה את הכלים. זה כמו שהנשמה מתוארת אצל העובר כנר שדולק על ראשו. ככה כתוב בגמרא במסכת נידה, שהעובר במי אמו, למה הוא דומה? אז דומה לפנקס מקובל, ונר דולק על ראשו. זה מעניין מאוד, למה הנר דולק לו על הראש? הנר זה הנשמה, כי נר מצווה ותורה אור, ונשמת נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, כיוון שהעובר הוא עוד לא גמר את צורתו, אז הנשמה שראויה לא, עוד לא נאחזת בו לגמרי. הנר הוא דלוק על הראש. הוא מחוץ עלו. הוא עדיין לא בפנים. כשאדם בא לעולם, אז הנשמה שלו היא כבר בפנים. נר השם נשמת אדם, הנר שלך הוא בפנים. הוא כבר שייך למציאות הפנימית שלך. אבל העובר הוא עוד לא זה, הוא עדיין בין העולמות. הוא עוד לא גמר את צורתו, אז הוא בין העולמות. אז לכן הנר הוא דלוק על ראשו. נאחז ולא נאחז. זה נר דקיק. המציאות האלוקית נוגעת ולא נוגעת עדיין. הוא שברירי מאוד, מאוד העובר במים. הוא מאוד שברירי. וזה דומה, נכון. וזה מה שנאמר לגבי מלכות בדוד. המדרגה של מלכות בדוד היא כל כך עליונה, שבעולם זה לא פשוט לקלוט את המלכות הזאת. זה בכלל לא פשוט. העולם יצטרך לעבור דרך מאוד מאוד ארוכה, עד שבכלל הוא יבשל לקלוט את מלכות בדוד, מרוב גדלות שיש למלכות הזאת. זה לא היה פשוט, זה בכלל היה סוגריים במציאות ההיסטורית, שדוד המלך ושלמה הופיעו בעולם. זה מין סוגריים כאלה, כדי לתת לנו מושג על מה שיהיה לעתיד לבוא. אבל זה באמת לא מחזיק מעמד. מלכות דוד, מלכות שלמה, ופאף! המלכות מתפלגת, זה נגמר. זה היה קצר, כערף עין. זה לא, זה בקושי היה פה. למה? כי זה, אתה בכלל, אתה מבין מה זה מלך כמו דוד. אתה יש לך מושג בכלל, אתה רואה מלך כזה, צדיק, ענב, כל התורה, כל התהילים, וכל ההנהגה, וכל הגבורה, וכל העדינות ביחד. איפה יש לך דבר כזה? העולם שלנו לא מתאים לזה, צריך פה פוליטיקאים שנונים, שהם מרמים, משקרים, ומבלפים, ומבטיחים, ולא מקיימים, ו... וחלשים ונתונים שזה מתחמנים אותם ומתחמנים את כולם, הכל עובד ככה, הכל איזה, זה לא זה בכלל, זה איפה אתה חי. אז בינתיים המלכות הזאת היא בגדר של סוכה, זה כמו הסוכה שאנחנו יושבים בה רק 7 ימים, מרוב קדושתה אפשר יותר מזה. זה מרוב קדושה שהסוכה לא יכולה להיות יותר מ7 ימים. אנחנו לא מתאימים למדרגה הזאת עדיין. זה בדיוק הפוך. זה מרוב גודל שזה סוכה. מרוב קדושה, מרוב עוצמה. העולם צריך לעבור איזה אלפי שנים. הרב כותב את זה באורות. על מה באמת, למה בינתיים אנחנו בכלל... הרבה זמן, ככה הוא כותב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית. מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה שאי אפשר לנהל ממלכה בלא רישה וברבריות. זה באורות המלחמה, בחלק הפרקי על המלחמה סעיף ג'. נכון, יצאנו מן הבמה ההיסטורית כבר אלפי שנים. נו, למה? לא הייתה לנו ברירה. נפלה מלכות בית דוד וחרב מקדשנו וגלינו מארצנו. נכון, זה לא במקרה, זה לא שייך, זה עולם. אתה רוצה לנהל מלכות בעולם של יוון ורומא? אתה יודע מה זה? במה היו משתעשעים המלאכים, מלירות בני אדם נחלים על ידי הריות? זה היה שעשוע. כן.
אבל למה שאנחנו לא נתפלל שמלכות בית דוד תהיה בחזקת בית? אם זה האידיאל, אנחנו נרצה שזה יהיה בחזקה, שההנהגה תהיה איתנה ומקובעת ולא ארעית. אז למה לא נתפלל שזה יהיה בחזקת בית?
No.
למה לקרוא לאידיאל סוכה?
טוב, זה המהר"ל בדיוק ממשיך בעניין הזה. בדיוק במה שאתה שואל עכשיו. ולפיכך, קיימלן, סוכה, דירת הרי, בעינן. ככה הוא אומר. בגלל זה, אנחנו לומדים במסכת סוכה, שמצוות סוכה היא מצוות, זה דירת הרי. דווקא צריך להיות דירת הרי. מפני שהסוכה מצווה אלוקית ראויה שתהיה הדירה שבה ארעי ולא קבע, כי העולם הוא עדיין לא במדרגה הזאת. ונאמר בעמוס, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. הבית כאשר נופל, מסביר לך, למה דקה? להתפלל להקים את סוכת דוד הנופלת. כי אם באמת זה היה בית, הבית כאשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל, כאילו, רק כאילו בנה בית חדש מתחילה. אבל הסוכה שאינו בית, שהוא בניין גמור, אבל הסוכה שאינו בית, ומה זה בית? שהוא בניין גמור וקבוע הוא בקלות, והסוכה הוא בקלות, הוא חוזר ומעמידו, לכך אם נפל, שייך בו הקמה, והוא חוזר לעניין הראשון בקלות, וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת. ואף בשעת נפילתה יש עליה שם סוכה, כיוון שהסוכה עומדת להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות. אומר המהר"ל, זה המזל שלנו שזה נקרא סוכה. זה המזל שלנו שזה בגדר של סוכה. למה? כי דווקא בגלל החוזק של הבית והקביעות של הבית, כשהבית נופל אז הוא מתרסק ולא נשאר כלום. ואם מישהו בא ואומר, אני הולך להקים מחדש את הבית, איזה קים מחדש את הבית? יש פה חורבות, מה יש לך פה להקים מחדש? פה אתה צריך לפנות, קודם כל תביא דחפור, פנה את הסיפור ותחפור עמוק, ותבנה את הכל מחדש. הרי כדי לבנות בית מחדש, צריך קודם כל הכל לנקות, אחר כך לחפור מחדש את היסודות, ואז יש לך בית חדש. תבנו, תראו, בכל מקום שבונים בניין חדש, במקום בית ישן, מה עושים? דבר ראשון, מפנים כל ההריסות. אחרי שגומרים לפנות כל ההריסות, עושים חור, של מטרים, ואחרי שעושים חור של מטרים, אז מקימים דבר שהיו כלא היה. אתה בכלל לא יודע שפה היה משהו קודם. כי הבית החדש הוא לגמרי במקום הבית הקודם. לא ייזכר שמו של הבית הקודם. אבל סוכה זה לא ככה. הרבה פעמים קורה בחג הסוכות שסוכה נופלת. זה. אז מרימים פה את הזה. בערך 5 דקות, פסט, סוכה חדש. נגמר הסיפור. באה רוח, הפילה את הסוכה, בסדר, זה דופן, מסדרים פה קצת העניינים, מותחים פה חוט, פה חצי מסמר, הנה הסוכה. איזה סוכה? אותה סוכה. אותה סוכה שהייתה. כי דווקא בגלל שהסוכה היא במדרגה אלוקית, אז היא לא הייתה כל כך תלויה בתנאים החומריים. הבית הוא אחוז איתן בעולם החומר. לכן כשהוא מתבטל הוא מתרסק. וזה צריכה להיות עכשיו מציאות חומרית, גשמית, חדשה, שתבוא להחליף את המציאות הקודמת שבלטה. זה בית ישן. אז הוא התמוטט. יש סדקים בכל הקירות, אי אפשר כבר לגור בו. אז מה נשאר לעשות? הריסות, לפנות, להוריד את זה מן העולם, ולהקים איזה בניין חדש. אבל סוכה זה לא ככה. סוכה זה משהו שבקושי נאחז פה. כל הדינים של הסוכה הם כאלה. לבוד, חור פה, כשר. חור פה, כשר. דופן עקומה, כשר. נשאר לך חור באמצע, לא נורא. גשם נכנס, זה בסדר. רואים את הכוכבים, מצוין. מה זה, מה נשאר? אין פה כלום. אז אין, מכיוון שאין פה כלום, גם החורבן לא פוגע בו. זה הסוד של מלכות בית דוד. לעיניים חיצוניות נראה שמלכות בית דוד היא נעלמה. זה כלום. זה סוכה. אפשר להקים את זה בין שנייה. כי הסוכה הזאת היא לא תלויה בדברים גשמיים וחומריים. זה עניין דק מאוד, רוחני מאוד, עדין מאוד, ששייך למציאות הפנימית של העולם, ולא למציאות הגלויה, לא למציאות החומרית והגשמית, שבביטולה של אותה מציאות הכל מתבטל. לכן יתר המלכויות, כשהן נופלות, הן לא קמות. אם רומא נופלת, היא מתרסקת. כי על מה היא בנויה? אבל מלכות בית דוד, אתה רוצה שאני תלוי בזה או בזה, בזה ארמון פה, ארמון שם. כשרוצים להראות לך מלכות בעולם, מה עושים? בוא תראה את הארמון שהיה, בוא תראה את האור שהיה, בוא תראה את הבניין הזה, מה אתה רואה? רק חורבות. מה אתה רואה? ונו, ואם אתה רוצה להראות למישהו מלכות בית דוד, מה אתה תראה לו? מה יש לראות? תנ"ך. כאילו אחוזה בדברים גשמיים. זה לא השרידים של איזה בניין פה ואיזה בניין שם. לא על זה מדובר. כל מלכות היא מתפארת בבניינים שלה. מלכות בית דוד היא לא מתפארת בבניינים שלה. כי מציאותה היא אלוקית. היא רוחנית. כן. נכון, תהילים. הספר של דוד המלך, בדיוק ככה, אתה צודק מאוד. איזה ספרים השאירו לנו מלכים? אם יש כבר לעולם, אם יש כבר אצל אומות העולם יצירות ספרותיות, אז אתה לא תמצא יצירות ספרותיות של מלכים. איזה ספר השאיר, אני יודע מה, לואיס 14, לא יודע למה. מה, איזה ספר הוא השאיר? מה הוא השאיר? זה היה מלך מפואר. בסדר, מה? איפה ההגות שלו? מה ההגות שלו? על מה אתה מדבר בכלל? כן.
אצלנו,
אצלנו
בבית, אצלנו בבית, ברור שכל העניין הוא עניין פנימי, אבל גם, זה מתבטא גם מבחינה חיצונית.
נכון.
גם בית המקדש הוא, מי שלא ראה בניין, אורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. כן.
שאלה מאיפה זה מתחיל?
כן, השאלה.
זה עושה כל ההבדל. גם תיקח אדם. אדם זה נשמה. זה דבר, יש לו גוף, נכון מאוד. רק מה ההבדל? כיוון שזה מתחיל מן הנשמה, אז גם כשהגוף מתבטל, האדם קיים. הוא לא נמחק. הוא לא נעלם. הוא קיים. תהיה נשמתו צרורה בצור החיים. כי זה לא מתחיל מן הגוף, זה מתחיל מן הנשמה. השאלה מאיפה זה מתחיל? כן.
נראה לי שהסוכה נוחה כאילו לקום, זה צד אחד, אבל היא גם נופלת מכל שטות.
היא נופלת לא מכל שטות. היא נופלת בגלל שהמציאות הארצית לא נותנת לה עדיין אחיזה אפשרית. כי כדי להיות... כדי שהסוכה הזאת לא טיפול, מה זה לא טיפול? זאת אומרת שהיא יכולה לעמוד על הקרקע. אז הקרקע צריכה להיות קרקע ראויה. צריך למצוא קרקע שתיסה את אותה מלכות. זה מה שקראתי לפני זה בספר אורות. המציאות העולמית, איפה היא? לעומת מלכות בדוד. יראו איזה מלך עומד לו עם כינור. מה אגיד, זה מלך זה? עם כינור, העיר השחר, אורה, נבל. מה זה? זה מלך זה? רוצים לראות אותו, מכוניות, מסוקים, זה, עוצמות, עניינים. הכל זז, די אפשר לחשוב. סך הכל 1.70 מטר, אני יודע מה. על מה, מדברים? מה? אם אתה לא תראה את כל הדברים האלה זזים, מטוסים, עניינים, איזה, וזה, ואיך היה נראה דוד? איך היה נראה דוד המלך? וזה, הוא פוגשים אותו, זה, מה זה? זה המלך דוד. כי העוצמה היא במציאות פנימית. אז זה נראה, זה כמו דוד, באמת. גוליית מסתכל על דוד. אומר, מה, אתם צוחקים עליי? זה מה ששלחתם? איפה קילוגרמים של בשר? אתם מבינים? הוא צריך קילוגרמים של בשר, זה לא הולך ככה.
כמו החיילים האמריקאים, או החיילים הישראלים.
מה? כן, אני יודע, זה לא קנה מידה, אז לכן היא נופלת, אבל הנפילתה, זה מה שהמהר"ל בעצמו אומר, נפילתה כוללת כבר הקמתה. זה, הקלות שבה היא נופלת, זה גם תומן בחובה את הקלות שבה היא יכולה לקום. היא לא מקבלת מכה שמחסלת אותה. כי זה בסדר. נעבור את זה הלאה. זה כמו דוד. גם בחיים שלו לדוד היו כל מיני צרות. אבל הוא אף פעם לא מתייאש. זה ידוע שיש בעיות בעולם.
כמו
נבואת
רבי עקיבא, שהם הגיעו לבית המקדש, בזמן שחלק מהתנאים ראו את הנפילה, הוא
צחק
כבר
היה
את התקומה מבית המקדש.
כן, זה באמת שייך. הזכרנו את זה, את הדבר הזה, ש... זה מה שהוא אומר, וכן מלכות בדוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת, ואף בשעת נפילתה יש עליה שם סוכה. זאת אומרת, זה הפלא. החמן הוא יקים לנו את סוכה דוד הנופלת, אבל אם היא נפלה, אז אתה לא יכול לקרוא לזה כבר סוכה. לא נכון! גם בזמן נפילתה שם סוכה עליה. אתה לא יכול לבטל את זה ממנה. היא בניין, כן? זה כמו הסותר על מנת לבנות בשבת. למה סותר בניין הוא חייב? כי זה סותר על מנת לבנות. זה נראה באופן חיצוני שזה סותר. אז היא סותר, היה צריך להיות פטור. למה צריך להיות פטור? כי כל המקלקלים פטורים. סותר זה דין מקלקל. אז למה אדם חייב על סותר בשבת? כי זה סותר על מנת לבנות. בזמן שהוא מקלקל, הקלקול הזה זה רק הכנה לתיקון הבא. אז לכן אתה חייב. כי אתה חייב על התיקון. שהקלקול הוא רק הכנה לתיקונו. זה הבנה אחרת לגמרי. זה הדין בהלכות שבת. זה הסותר על מנת לבנות. זה המחבא על מנת להבהיר. זה המוחק על מנת לכתוב. טוב.